השיעור שלנו בפרשת השבוע היום אומנם יהיה קצת קצר, אבל אני רוצה להתבונן יחד איתכם. אנחנו בפרשת בו. בפרשת בו אנחנו רואים שיש את פרשיות התפילין, חלק מהם. אנחנו רואים שבסוף פרשת בו, אנחנו בוננים בפרשת בו, אנחנו מוצאים את הציווי, ודבר השם אל משה לאמור, קדשתי כל בכור, זה מופיע בתפילין. אחר מכן, יש לנו ויה כביעך, תפילין, והיה לך לראות על ידיך, זיכרון בנניך. כן, כלומר, יש לנו פה פרשיות התפילין. יש לנו גם את העניין של פדיון בן בכור. אתה שומע, אבי הבן. כן, כלומר, אנחנו רואים שיש פה גם מצוות התפילין, קשורה בפרשת בו. אבל לפני שאנחנו נתחיל בעניין הזה, אני רוצה להזכיר לנו דבר שקראנו אמנם לא מזמן בפרשת שמות, אבל בואו נראה. בפרשת שמות פרק ד', כן, פרק ד', הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. הבטחה, זה לא יבוא בקלות. מה אני צריך להגיד לפרעה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו הבן הבכור. השיעור שלנו יהיה מוקדש לזכות כל עם ישראל, לגאולתנו ובריאות נפשנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם להלל יוסף בן גלית, או גלית, ולרפואת הרך הנימול, דוד שמואל בן יהודה יובל,
ואלכסנדרה בת מלכה,
ומלכה בת גיטל, בכללות כל חולי עמו ישראל. והנה אנחנו זוכרים שיעקב אבינו קונה את הבכורה מעשיו, ויש תלונות, מה זה ככה, זה ככה. נכון שיש כל מיני הסברים למה הקניין הזה תפס, אבל פה בפרשת שמות הקדוש ברוך הוא אומר, בלי בכורי ישראל, אני קובע עובדה, הבכורה היא של ישראל. אפשר להבין מה זה אומר? מה העניין הזה שבני בכורי ישראל? על מנת להבין את הדברים הללו, אנחנו, בגלל הקוצר השיעור, אנחנו לא מספיק לעבור על כל המקורות שהכנתי, אבל לפחות על חלק. הרב ציודה מדבר על העניין הזה של מה זה בכור? מה זה בכלל בכור? בכור זה מי שנולד ראשון. נכון? מה הבכור? אומר הרב ציודה, אנו לב האומות. כלומר, עם ישראל הוא הלב של כל אומות העולם. אם נמשיך לכל העולם בגוף, הלב שמחיה את כל הגוף, עם ישראל. כל אומות העולם שייכות במידה מסוימת לצלם אלוהים שבאדם. יש להם איזה צלם, משהו, כן? מידה מסוימת. לעתיד לבוא, הפסוק אומר בנביא, אשפוך את רוחי על כל בשר. כלומר, העולם כולו יתעלה, יתאומן ויתקדש. אבל עם כל זה, שגם אומות העולם יתקדשו, גם אומות העולם יתעלו, גם אומות העולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא בצורה כזו או אחרת, הן משבע המצוות שלהם, ואנחנו עם התורה שלנו, אומר רב ציודה, גם עם כל זה, בכל זאת, זכות הבכורה המיוחדת לנו, תישאר לעולם. איפה אנחנו לומדים את זה? בני בכורי ישראל. כלומר, למעשה, הבכורה היא מציאות אלוהית. יהודה, שהקדוש ברוך הוא קובע כמשהו מיוחד. הוכחה, הפרשה שלנו. מצוות פדיון הבכור. פדיון הבכור. זה למה אני פודה את הבכור? כי מציאות הבכור הוא של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. כלומר, אין פה משהו שייכות בלעדית שלך. הוא שייך לך כאשר אתה תבדה אותו. אבל המציאות הזו של בכור היא מציאות אלוהית. כלומר, היציאה של הבכור לאוויר העולם, כך אומר הרב ציודה, היא עובדה שמיימית. כי אנחנו גם פוגשים שבת נולדת ראשונה. ואין יותר בכור מאותה אימא. אם כך, זה לא רק בפן הביולוגי הגופני, אלא הכוונה היא שיש פה פן אופן רוחני. לב לאומות, לב למשפחה, לב למציאות הוא נשון. כשאנחנו מתקדים על זה, אנחנו בונים על העניין הזה של קדש לי כל בחור שיש לנו בפרשה. אומר הרב ציודה, מה העניין הזה? מה זה קדש לי כל בחור? כן? אומר הרב, כל זה הנמשך מהבחורות שלנו. לכן, שלשלת התגלות המצוות של הפרשתנו. כלומר, המצוות שיש בפרשה שלנו, פרשת בו, בקידוש, משקפיים החדשות, בקידוש הזמני, היא מסתיימת במצוות קדש לי כל בכור. כלומר, הבכורות היא המסקנה המרכזית של הפרשה שלנו. בה מתגלה מהו ישראל? בני בכורי ישראל. זאת עובדה מציאותית שאינה ניתנת לשינוי. לא הרופאים קובעים מי יהיה הבכור. בגמר הטיפול האלוהי בגויים, על ידי מכת בכורות, מתבלט את ההבדלה בין ישראל לעמים, איך? על ידי שבבני ישראל לא מת אחד. בכוריותנו הלאומית, לעומת תומעת מצרים לבכורותיה, לכן, כמו כן, בסוף הפרשה מופיע החיוב הגדול של קדש לי כל בכור. כי מי הבכורות? ממצרים. הם לא מתו. כי הם מיוחדים. הם שייכים לי. יש גמרא מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שהגמרות יש להן משנה, ואחר כך הגמרא מסבירה את דברי המשנה. אני רוצה לקרוא לכם דבר מעניין.
יש גמרא במסכת פסחים, גמרא עם 121 דפים,
בסוף הגמרא, בדף האחרון. אני רוצה יחד איתכם להתבונן רגע בדברי הגמרא ונסות להבין מה קורה פה. אומרת הגמרא, יש שאלה. בערב הפסח, שמקריבים קורבן פסח, אומרת המשנה, מי שברך ברכת הפסח, אוכלים פסח כזית, יש קורבן חגיגה. אבל מי שברך על אכילת בשר הפסח, פטר עד של זבח. כלומר, הוא פטור מלברך עוד פעם על אכילת בשר החגיגה שבאה יחד עם הפסח. אבל המשנה ממשיכה, ברך עד של זבח, כלומר, קודם אכל בשר חגיגה, לא פטר של פסח, צריך לברך עוד פעם, כשאוכל קורבן הפסח. כך אומר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת את זו, ולא זו פותרת את זו. כלומר, צריך לברר כל אחד מבני עצמה. הגמרא דנה פה בכל העניין הזה של הקורבנות, ופתאום, בצורה לא ברורה, הגמרא מסיימת בסיפור. והגמרא אומרת, רבי שמלאי, איקלה לפדיון הבן. הגיע לפדיון הבן. באו מיני, שאלו אותו, פשיטה. יש פה מצב מעניין מאוד. יש פה אבא, שיש לו בן בכור. ויש לנו כהן שפודה. ברור לנו שעל פדיון הבן, כלומר ברור חדש השם אלוקינו מלך העולם אשר הגישתנו באב וציוונו על פדיון הבן, אבא מברך, אבי הבן מברך, כי זהו פדיון הבן, זה פדיון הבן שלו. אבל מה לגבי שיחיין? הרי עושים את זה פעם אחת בחיים, נכון? ברכים שיחיין. אבל ברוך אתה, ברוך שהחיינו וקיימנו וגם האלמן הזה, מי מברך? הכהן או אבי הבן? למה? למה שהכהן יברך? הוא מקבל 5 שקלים. אז הוא מברך, יש לו הנאה מזה. אומרת הגמרא, הכהן מברך, זה קמתי הנאה לידי. יש לו הנאה. נכון? יש לו מצווה, מצווה פדיון שהוא עושה. או אבי הבן מברך, משום שהוא עושה את המצווה. מי מברך? אומרת הגמרא, לא הלא בידי, לא הלא תשובה. אתה שייל בית מדרשה. הלך לישון בבית המדרש. אמרו לו, אבי הבן מברך 2. גם על הפדיון, גם שהחיינו. וההלכה, אבי הבן מברך 2. תזכור. כן? עולה שאלה, מה הקשר בין העניין הזה של פדיון הבן ומה שהגמרא עוסקת? בקורבן פסח ובקורבן חגידה. מה זה וזה? למה הגמרא מסיימת בעניין הזה? כן? מה בין השני הדברים? אני מנסות להבין, יש כמה הסברים. אני זה רעיון בראש להסביר את העניין הזה, אבל קטונתי. זה ספר שנקרא פרי צדיק. ובספר פרי צדיק הוא מתרץ תירוץ מדהים. אומר הרב, רבי צדוק מלובלין, הוא אומר, קדושת הפסח הוא קדש לי כל בכור. הלו, מה? קשר. כלומר, קדושה של פסח הוא קדש לי כל בכור, למה? אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ואז נתקדשו הבכורות. וזה נאמר להם במצרים, מצוות קדש לי כל בכור, נאמרה שהם היו במצרים. וכבר אמרנו, מה שמסתיים מסכת פסחים, כמו שאמר רב שמלאי איקלה לפדיון הבן, כמו שראינו, אומר הרב פרי צדיק, שאין לו שייכות להקודם. כאילו, מה הקשר בין תחילת המשנה לסוף הגמרא וסוף המסכת? אך זה אומר הרב פרי צדיק, לא, זה עיקר קדושת הפסח, שנשאר ממנו קדושה קבועה בבכורות. והפדיון מכהן, שהכהן הוא שלוחה דרחמנה, ונשאר הקדושה לכהן. אומר, תבין מה, למה הביאו דוגמה מפדיון הבן? פדיון הבן זה הביטוי של יציאת מצרים. זה הביטוי של התקדשות הבכורות. כלומר, הביטוי שבני בכורי ישראל בא לידי ביטוי ביציאת מצרים. אם זה כך, מה זה בני בכורי ישראל? למה אומרים בני בכורי ישראל, יש ספר שנקרא אגדת בראשית, שם הוא אומר, בני בכורי ישראל, אהבה שאינה פוסקת, אני אוהב אתכם. יצחק היה קורא לעשו בכורו, ואני קורא ליעקב בני בכורי, ובטלה בכורתו של עשו, ונתקיימה בכורתו של יעקב. לכן הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל בני בכורי, שאף אחד לא יטעה. המעניין שהמשך חוכמה הוא עוד מחדד ואומר, הבן הבכור נודעת לו חשיבות יתרה, והוא נוטל פי שניים מכל אחד בירושת האב. מה הסיבה? שהרי האב, סליחה, שהרי הבן הזה הוא אשר עשה אותו בראשונה לאב. אם לאבא אין ילדים, הוא לא אבא. מי הופך אותך להיות אב? הבן הראשון. אז אתה אבא. הוא ממשיך, הרב משך חוכמה, הוא ידין גם בבכורי ישראל, שעשו את השם יתברך לאבי העולם בהפיצם את האמונה בו, בכוחו ובהשגחתו. לכן, אנחנו מצווים על העניין הזה של קדש לי כל בכור, שפדיון הבן, כי עם ישראל הוא בכור, בני בכורי ישראל. אני רוצה אולי לחזור לדבריו של הרב ציודה. הוא אומר הרב ציודה, שימו לב, אומר הרב ציודה, על בני בכורי ישראל. המילה הראשונה של משה רבנו אל פרעה, בסדר? המפגש הראשון. מה אמור משה רבנו לומר לפרעה? כה אמר השם, בני בכורי ישראל ואומר אליך, שלח את בני ויעבדו, את בני ויעבדו לי, ואתם האם לשלחו? ותראו מה, עוד לפני שמתחיל עשרת המכות, אומר משה רבנו בשם השם לפרעה, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. כלומר, הייתה התראה במכת בכורות עוד הרבה לפני שהגיע הזמן. האדם נברא בצלם אלוהים. אמיתיות האדם יש לה שייכות לצלם אלוהים, אבל אנחנו הבכור. בין אם נרצה בכך, ובין אם איננו רוצים בכך. הבכוריות היא עובדה בסדר המציאות הקיימת כל הדורות. זאת אומרת, המושג בכור זה מושג מחייד. אתה לא יכול להתנער. אז בן בכור יגיד, אני לא בכור. אז הוא אמר, מה זה במציאות? הבל. אין שום המשות לדברים האלה. זו המציאות שלא נתנת להחלפה. לכן, אומרת התורה, כל הרעיון שאנחנו מחויבים בפרשה שלנו ללמוד, שזה לא רק העניין שאנחנו השבת נקרא בעזרת השם את סוף המכות וההכנה לקראת יציאת מצרים ופסח מצרים וכדומה, אלא הרעיון של כל הפרשה שלנו היא להזכיר לנו תזכורת חשובה מאוד. אנחנו בנים בכורים לקדוש ברוך הוא. הבכור הוא זה שהופך את האב להיות אב. ועם ישראל עניינו, תפקידו, תחליקו בעולם הזה להפיץ את האמונה באל אחד. אף אחד לא פטור מזה. גם אם האדם לא רוצה, אתה בכור. זה לא יעזור. אנחנו נבחרנו להיות בכורים, ולכן יש לנו את הציוויים בסוף הפרשה של פרשיות התפילין. ולמה? כי פרשיות התפילין אנחנו מניחים יום יום להזכיר לנו את התפקיד שלנו. בני בכורי ישראל, אתה הבכור, אל תשכח, ויש לך תפקיד. ועל כן התפילין של ראש נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. איך יראו? אתה מפית אמונה. אתה מפית על קדושת השם בעולם. אתה עושה את תפקידך כבכור. לכן אנחנו מצווים יום ליום להניח תפילין. ואם נשאל רגע מה קורה בשבת, בשבת לא מניחים תפילין. אלא כבר ידוע שהשבת, שעם ישראל שומר שבת, השבת היא האות של בורא עולם, שברא את העולם. ומה הוא עשה? הוא קרא לעם ישראל, בני בכורי ישראל. ולכן היות והאבא קרא לי בכור, ובשבת אני שובת, כי זאת אמונת השם, ממילא אני לא צריך סימן אחר. למה הסימן של התפילין כל השבוע? כי כל השבוע האדם יום יום תרוד בחיי היום יום, בגשמיות. אז הוא צריך תזכורת, שלא ישכח. לעומת זאת, בשבת, שכל עניין השבת הוא להיות שבת קודש, ממילא לא צריך להזכיר לו שהוא קדוש, כי יש קדושת בכור. קדש לי כל בכור. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות בבניין ציון ובבניין ירושלים, ויזכנו לראות כהנים בעבודתם, ולוויים בשירם ובזמרם, ובישראל במעמדם, במהרה בימינו, אמן ואמן.